פרק ו'. אנחנו ממשיכים לעסוק בעניין של האדם שנברא בצלם אלוקים, להסביר בעצם את המשמעות של בריאת האדם בצלם אלוקים. ואומנם עדיין העניין צריך ביאור, אחרי כל מה שהסברנו, שהאדם בעצם הושם להיות המנהיג של כל הבריאה על ידי הקדוש ברוך הוא, עדיין צריך ביאור, כי הוא זל. מי זה הוא זל? הארי הקדוש, או יותר נכון רבי חיים ויטל. כי הוא זל דיבר בקודשו דרך קצרה, כדרכו בכל כתבי קודשו בנסתרות, כמו שכתב בעצמו בהקדמתו שם, שהוא מגלה טפח ומכסה 2,000 אמה. אז פה אולי קצת נרחיב על להסביר את המשפט הזה. קודם כל, מה שאמרנו הוא זל, זה רבי חיים ויטל, שהוא בעצם כתב את כתבי הארי הקדוש. הארי הקדוש הוא עמוד הקבלה, עמוד תורת הסוד, שעליו כולם נשענים, כל המקובלים שהיו אחריו, הם הולכים בדרכו, והוא גם סידר, כמו שהזכרנו את זה פעם, את כל מה שהיה לפניו, שהיה קצת שם כל מיני דברים, איזה שיבוש במסורות, שעד הרמב"ן הייתה מסורת די ברורה של תורת הסוד, ואחר כך בעקבות כל מיני צרות שעם ישראל עבר, ועניינים ובלגן, אז היה איזה שיבוש, ונכתבו אפילו כל מיני חיבורים בתורת הסוד, שהם לא היו בדיוק בדרך הראויה והנכונה. והארי הקדוש, שהוא קם כבערך 400 שנה אחרי הרמב"ן, אז הוא כמובן, היו לו גילויים אלוקיים עליונים, והוא סידר את תורת הסוד בצורה ברורה ובהירה, אבל הוא כמעט לא כתב. הארי הקדוש בעצמו לימד בעל פה את תלמידיו, ונפטר גם בגיל מאוד צעיר, 38 משהו כזה.
הספיק הרבה.
אבל הוא הספיק הרבה, כן. גם עיקר תורתו שהוא לימד היה בערך שנה, כן, שהוא היה בצפת, ואז סביבו נוסדה חבורה קטנה של תלמידים, שהבכיר בהם היה רבי חיים ויטל, המערכו, ועוד היו שם גדולים, מרן בית יוסף, השולחן ערוך, גם היה אחד מהחבורה שם, והאלשיך הקדוש, אם אני כן, כן, והיו שם כמה ככה גורי הארי, נקראים כמה גדולים, שהם בעצם למדו בעל פה מה שהארי לימד אותם. ורב חיים ויטל כתב סיכום של כתבי הארי, והיו עוד תלמידים נוספים שגם כתבו. אחרי פטירת הארי לקח לו בערך 20 שנה לערוך את כל הכתבים האלה, ואז יצא ספר עץ חיים, שבספר הזה הוא מסדר את תורת רבו הארי, זה הספר העיקרי, יש עוד ספרים נוספים, וגם תלמידים אחרים כתבו כל מיני דברים, וגם אחרי זה יצאו עוד ספרים, אבל הכל נשען על קבלתו של הארי הקדוש. והוא כתב, כן, הוא זל, דיבר בקודשו דרך קצרה כדרכו, כמו שכתב שהוא מגלה טפח ומכסה 2,000 אמה. הרב חיים ויטל בכוונה כתב בצורה מאוד מבלבלת, כן, כלומר, אם אתה סתם בא ככה ללמוד את הספרים האלה בלי הכוונה והדרכה, לרוב רוב הסיכוי שלא תבין שם כלום. לכן זה נקרא קבלה. קבלה שזה מקבלים. צריך ללמוד עם מישהו שאתה מקבל ממנו. והכתיבה של עץ החיים היא בכוונה מתוסבכת כזאת, ולא לפי הסדר, והוא קופץ שם מנושא לנושא, וזה גם לא כתוב בצורה ברורה כזאת של הסברים האלה, של דרושים. כן, הארי נתן להם כל מיני דרושים, והוא כתב. אז אם אתה אין לך ידע מוקדם להבין על מה כל המושגים ומה הוא מדבר, אז כמעט ואי אפשר להבין שם כלום. והיום בימינו כבר יצאו כל מיני ספרים שמבוא לקבלה, כל מיני דברים כאלה של הרב עץ, מילון מושגים כזה, שהוא לוקח שם את כל המושגים ומסביר אותם. עדיין כמובן שבספרים האלה מומלץ לא לגעת לבד, אלא עם הדרכה, בתוך שיעורים של אנשים שהם כבר בקיאים בזה, ואחר כך כבר, כמובן אפשר גם להתחיל להמשיך ללמוד לבד, אחרי שיתעמקו בהם מספיק. זה ככה אני רק מסביר מה שאומר כאן. זה מה שהוא עצמו אומר, שהוא מגלה טפח, הוא מכסה 2,000 אמה. כלומר, הוא מדבר ברמזים, בגילויים כאלה ש... שזה רק מי שמבין את השפה, מי שבקיא כבר בתוך העניינים, הוא יבין על מה מדובר. אז זה היה הערת אגב. עכשיו, שלא כדמשמע לכאורה מדבריו זל שם, שהאדם אל העולמות הוא נפש ממש. שזה עד עכשיו, אנחנו דיברנו בכיוון הזה, וזה מה שכתוב בפסוק שהבאנו לאחרונה, שהזכרנו אותו, שכתוב, ויפח באפם נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה. אז המקובלים אומרים, איך היה צריך להיות כתוב בפשט, ויהי באדם נפש חיה, נכון? ויפח באפם נשמת חיים, ויהי באדם נפש חיה. אלא מה זה ויהי האדם לנפש חיה? אומרים מקובלים, הוא נהיה לנפש חיה לכלל העולמות. כנפש בגוף, כמו שהנפש היא מפעילה את הגוף, ככה האדם ניתן בו כוח כזה גדול. תכף אנחנו גם נראה מאיפה זה נובע, הזכרנו את זה בקצרה ותכף נרחיב את זה בהמשך. אבל האדם יש בו כוח להשפיע על כל העולמות כולם. בכל פרטי מעשיו, דיבוריו ומחשבותיו. כלומר, כאילו בכל פיפס שאתה זז, אתה יכול להשפיע על כל העולמות. ועכשיו יש כאן הסתייגות מסוימת. שהאדם אל העולמות הוא נפש ממש, כמו הנפש הניתן ודבוק בתוך גוף האדם, אשר איזה דבר שהנפש עושה, הוא רק על ידי כלי הגוף, שבאותו רגע ממש גם הגוף עושהו. דזה ודאי לא ייתכן. כלומר, היחס בין הנפש לגוף זה השפעה מיידית. כשאתה רוצה משהו, אתה עושה את זה. נגיד אדם רוצה לקחת משהו, אז הוא מרים את היד שלו, בלי אפילו לא עובר חלקיק שנייה בין הרצון להרמת היד. כי זה עובד באופן מיידי, זה השפעה ישירה, זה נקרא השפעה ישירה. שבה אנחנו בעצם אין הבדל בין הרצון לפעולה הגופנית. כלומר, אנשים שיש להם, שיש איזה דיליי בין המחשבה לבין הפעולה הגופנית, זה כבר בעיה, כן? זה כבר צריך טיפול רפואי במקרה כזה. כי אני רוצה את הטלפון, אז אני לוקח את הטלפון, אני רוצה לקום, אני קם, כן? זה כאילו עובד מיד. אומר נפש החיים, זה לא ייתכן לומר ביחס בין האדם לעולמות. והרב קוק זצ"ל, כמו שהבאנו במידות הראייה, אז הוא מרחיב את זה, הוא מרחיב את הנקודה הזאת, שזה דבר שהוא שיגעון לחשוב, שבכל הרמת היד שלך אתה משפיע עכשיו על כל מערכת העולמות. אלא מה? אז הוא מסביר בעצם למה מתכוון הארי בעומק של הדברים, שהקשר הוא סיבתי. כלומר, אדם על ידי פעולותיו ודיבוריו ומחשבותיו, הוא גורם להשפעה סיבתית בעולמות ובבריאה כולה, שבסופו של דבר גם משפיעה גם במציאות. אבל זה לא השפעה מיידית כמו בין הנפש שלנו לגוף, אלא השפעה סיבתית, השפעה שיכולה לקחת זמן עד שהיא ניכרת במציאות. בסדר? ונגדיר את זה עוד יותר בהמשך. עכשיו יש פה הגה חשובה, שהוא הרי הוא בעצמו כותב את ההגאות האלה, אז צריך ללמוד גם את ההגאות. הוא מוכיח את מה שהוא אומר מעניין של תפילת הקדושה. הגה.
מה יש?
יש קשר ישיר ויש קשר סיבתי. קשר ישיר זה אומר שאני, כאילו אני רוצה להרים את היד, אני מרים את היד באופן מיידי. אני רוצה לקחת את המחשב, אני לוקח את המחשב. קשר סיבתי, זה נגיד אם אני מזיז את הכיסא הזה לכיוון הכיסא השני והכיסא השני זז. לא כי אני זזתי אותו, כי אני גרמתי על ידי פעולות שעשיתי לפעולות נוספות. בסדר? זה נקרא סיבה, קשר סיבתי, שזה לא קורה מיד, אלא אני גורם לזה שזה יקרה. אז לכן חשוב מאוד לדעת שהבורא, וזה באמת ההבדל בין הקדוש ברוך הוא שהוא האלוקים לבין האדם שהוא רק צלם אלוקים, כי צלם אלוקים זה לא האלוקים בעצמו. עדיין, כן? למרות שאנחנו צלם אלוקים, בל נטעה, אנחנו לא האלוקים. כן? כמו שפעם מישהו פעם אמר לי באיזה דיון שהיה, אז אומר, אז אנחנו בעצם האלוקים. אמרתי, חס ושלום, אנחנו צלם אלוקים, אנחנו לא אלוקים. אחרת התורה הייתה אומרת, ויהי אדם, בו נברא אדם והוא יהיה אלוקים. חלילה, אדם הוא צלם אלוקים. צלם אלוקים זה איזו בחינה של האלוקות שיש בו, וההבדל שהקדוש ברוך הוא פועל על המציאות באופן ישיר. כלומר, רצונו פועל מיד במציאות. מה שהוא רוצה זה מיד קורה. האדם שהוא צלם אלוקים פועל במציאות באופן יחסי. כלומר, באופן של סיבתיות. כשאדם עושה איזה שהם מעשים כאלה או אחרים, או דיבורים או מחשבות טובים או חלילה להפך, אז זה פועל באופן סיבתי ומתגלגל בעולם. והוא מוכיח את זה מדבר מעניין, שזו דוגמה שהיא לכאורה נראית לא קשורה בכלל לזה. הוא אומר, וגם שלפי זה יחויב היה שבעת אמירתנו קדושה למטה, קדושה הכוונה למה שאנחנו אומרים בתפילה, ממילא באותו רגע ממש גם המלאכים היו מקדישים במרום איתנו כאחד. ורזל אמרו בפרק גדעון אשר במסכת חולין, אין מלאכי השרת אומרים שירה למעלה עד שיאמרו ישראל למטה, שנאמר בספר איוב, ברן יחד כוכבי בוקר והדר ויריעו כל בני אלוהים. ולישנה והדר ויריעו מפי תפי משמע, שהם לא התחילו כלל להקדיש ליוצרם עד אשר יגמרו ישראל שילוש קדושתם למטה. ברן זה לשון של רינון, בסדר? רינה, כן? רינה זה תפילה. וכוכבי בוקר, חז"ל דורשים את זה על ישראל, שהרי עם ישראל נמשלו לכוכבים, כן? בברכה לאברהם אבינו. אז ברן יחד כוכבי בוקר, כשאנחנו מריעים, מרננים לקדוש ברוך הוא בבוקר, והכוונה היא פה לתפילת הקדושה, תכף נרחיב על זה, ואז יריעו כל בני אלוהים. מי זה בני אלוהים? מה אתה אומר יהודה? בני אלוהים, יש איזה כמה משמעויות. נגיד בספר בראשית, בני אלוהים, גם שם יש פירוש שזה מלאכים, אבל לפי פשט הכתובים, הכוונה לאנשים חזקים, אנשים בעלי זרוע, אנשים שיכלו לעשות כל מה שהם רוצים. בספר איוב, באופן חד משמעי, בני אלוהים זה רק מלאכים. איך אני יודע? כי בפרק א' בספר איוב, פה זה פרק למד ח', זה כבר לקראת הסוף, זה כמעט ממש בסוף שמה, אבל בהתחלה בפרק א' כתוב, ויבואו ויהי היום, ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם, ואז מתחיל כל הסיפור הזה עם איוב, כל מסכת הייסורים שעובר, בני האלוהים, הכוונה למלאכים. בסדר? ורואים מכאן, ככה חז"ל מדייקים, זה קצת דרש, כן? זה לא הפשט של הפסוק, אבל הדרש, שקודם כל עם ישראל מרננים, ואז יריעו כל בני אלוהים, זה אחריהם. לא יתחילו כלל להקדיש ליוצרם עד אשר יגמרו ישראל שילוש קדושתם למטה. וכן שרדו אנשי כנסת הגדולה בברכת קדושת השם, אתה קדוש, ואחר כך הוא קדושים בכל יום יללוך סלע. כן, קדושים פה, הכוונה לפי הפירוש שלו למלאכים. כי קדושים זה באופן פשוט, זה עם ישראל. וקדושים בכל יום יללוך סלע, זה עם ישראל, אבל יש פה כפילות. ואז הוא בעצם מפרש שהכוונה למלאכים. הגם דמילישנה דהזוהר בפרשת תרומה, לכאורה משמע שהמלאכים מקדישים קדושתם איתנו יחד, כאחד הממש. היינו משום שקדושתם תקופה ממש, תכף אחר סיום אמירתנו, כאחד הקרילה. עכשיו, לכאורה, מה הקשר בין הדוגמה הזאת של הקדושה למה שהוא רצה להגיד, שהקשר של האדם על הבריאה הוא קשר סיבתי ולא ישיר? אפשר היה להביא מיליון דוגמאות אחרות, דווקא הלך לסיפור הזה של הקדושה. אז כמובן שזה לא במקרה שזה משמעות גדולה. כדי להבין את זה אז קודם כל צריך להבין מה זה בכלל קדושה. תפילת הקדושה שאנחנו אומרים אותה כמה פעמים ביום דרך אגב?
פעמיים?
יש גם יושע.
נו.
יש גם את הקטנגל בבקות
קשמה. נכון, אז כמה? לכמה הגענו כבר?
חמישה.
ארבע. אנחנו אומרים את התפילה הזאת ארבע פעמים ביום.
לא על הקדישה אתה מתכוון לה?
לא, יפה, אתה שואל יפה. אז קודם כל בקדושה הדבר העיקרי זה הקדוש, קדוש, קדוש, השם צבאות מלוא כל הארץ כבודו, ברוך כבוד השם ממקומו. זה בעצם עיקר הקדושה, כל השאר זה תוספות. בסדר? בואו נראה בסידור, ויש לנו גם הסבר, כן? קודם כל, רגע, מה לקחתי? לא, כן, יש פה, לא, זה רק שבת. קודם כל, הקדושה הראשונה שאנחנו נתקלים בה מיד אחרי ברכו בשחרית, זה... פה אנחנו אומרים... קדוש, 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 השם צבאות מלוא כל הארץ כבודו, והאופנים וחרויות הקודש בארץ גדול מתעשים למה צרפים ונותם משבחים ואומרים, ברוך כבוד השם ממקומו. בסדר, עכשיו תראו שבסידורים זה לא סתם מודגש, כי זה באמת עיקר הקדושה. הקדוש, קדוש, וברוך כבוד השם ממקומו. לאחר מכן, כמובן בתפילת 18, שזה הפסגה של, של, של התפילה בעצם, שאנחנו, כל התפילה היא מכוונת לקראת הקדושה הזאת, ומשם אנחנו כבר מתחילים לרדת ולקראת הסיום. ואז בהובה לציון גואל יש לנו אפילו הסבר, שחז"ל הסבירו לנו מה זה אומר, מה זה קדוש, 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 אתה אומר, על מה זה מדובר. אז מסבירים לנו, קדוש, קדוש, וקרא זה לזה ואמר קדוש, 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 השם צבאות מלוא כל הארץ כבודו, מקיים דין ודין, ואמרים, קדיש בשמי מרומה, עילה בית שכינתי, כלומר, קדוש הראשון זה קדוש שלמעלה, בשמיים. קדיש על ארעה עובד גבורתי, הקדוש השני זה קדושה שבארץ, שמתגלית פה בעולם הזה בגבורה. קדיש לעלם ולעלמי עלמיה, זה בפשט, זה כאילו שהוא קדוש לעולם לנצח, והמקובלים פה מסבירים מה זה לעלם ולעלמי עלמיה, כמה עולמות יש לנו פה? לעלם, אחד, לעלמי, כמה? שתיים, אז זה כבר שלוש, ועלמיה, ארבע, כן, הכל הולך לנו פה ברביעיות היום, זה ארבע עולמות הביאה, כן, כלומר שהקדושה היא בעצם קדושה נצחית ומתגלית בכל ארבעת העולמות, מהצילות ועד עולם העשייה שלנו, והקדושה הרביעית היא כמובן במנחה. מה בעצם המקור של ה...
הקדושה הזאת בהובה לציון זה לא נחשב?
כן.
הקדושה הזאת בהובה לציון זה לא נחשב?
בטח שזה גם קדושה, שזה אנחנו אומרים אותה.
זה חמישה.
למה איך חמישה?
שתיים
של מלכות קדושה. לא, זה תרגום לארמית.
כן, לא, אבל גם אומרים קדוש קדוש.
טוב, בגדול זה תרגום של אותה קדושה, הקדושה זה הקדוש קדוש קדוש, ואז באים ומסבירים, כן, חז"ל תרגמו את זה ובעצם הסבירו למה הכוונה, זה לא עוד קדושה, זו אותה קדושה רק מתורגמת לארמית ומבוארת, וזה בעצם המשמעות של הוא בא לציון, בזה אנחנו אומרים את בא לציון כדי להבין מה זה בעצם הקדושה, שאנחנו כבר אמרנו אותה שלוש פעמים, ואם עד עכשיו עוד לא... מה?
אחרי זה מתרגמים,
לא, לפני כן, זה... רגע, בואו נראה. אומרים... כן, נכון, אז זה בדיוק, אז אומרים קדוש, 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 השם צבאות מלוא כל הארץ כבודו, ואז מתחיל התרגום. ומקבלים דן מן דן, אז מקבלים דן מן דן, זה וקרא זה אל זה, כן, אז קרא זה אל זה, אז מקבלים דן מן דן, ואמרים, ואמר, קדיש, ואז במקום להגיד קדוש קדוש קדוש, אז חז"ל מסבירים, מה זה בעצם השלוש קדושות האלה, קדיש, בשמי מרומה אלא בית שכינתי, קדיש אלא עובד גבורתי, קדיש אלא מלמי עלמיה, זה כאילו פותחים לך את ה... את הקדושה ומסבירים למה הכוונה, על מה אתה אומר קדוש 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 שלוש פעמים, בסדר?
אבל זה החזרתיות של הקדוש,
נו.
אבל לא של כמות פעמים שאומרים את זה ביום.
אז אתה אומר מה, אתה אומר אולי זה כבר קדושה חמישית. טוב, אולי, יכול להיות. יכול להיות, אפשר אולי גם ככה להבין, שזה כאילו עוד, אתה חוזר על זה שוב, ואז זה כבר כאילו פעם נוספת, מורחבת כזאת. טוב, יכול להיות, יכול להיות. בכל אופן, ממה בית, מה המקור של הקדושה הזאת, מאיפה היא הגיעה? אז שני הפסוקים האלה, של קדוש, 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 וברוך כבוד השם ממקומו, מקורם בשתי נבואות שונות. נבואה אחת, שזה בעצם הפסוק הראשון, מופיעה בישעיהו פרק וב. ישעיהו פרק וב זה נבואת ההקדשה של ישעיהו הנביא, למרות שזה בפרק וב ולא פרק א', לא משנה, אנחנו לא לומדים כרגע ישעיהו, אבל הנבואה הזאת זה הנבואה הראשונה שהוא מקבל. והוא רואה את השם צבאות, יושב בבית המקדש, ושוליו מלאים את ההיכל, שרפים עומדים ממעלו, זה גם הפטרה, פסוקים מפורסמים, ואז הוא שומע את השרפים ואומרים אחד לשני, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 השם צבאות מלוך עול הארץ כבודו. מה המשמעות? רגע, בואו נראה קודם את הפסוק השני, והפסוק השני של ברוך כבוד השם ממקומו, זה מופיע ביחזקאל, פרק ג', שגם כן הנביא יחזקאל רואה במראה נבואה, רואה שם גם כן מלאכים, והוא שומע אותם אומרים, ברוך כבוד השם ממקומו. והפסוק השלישי שחזל הדביקו פה, אם מלוך השם לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה, שזה בעצם הפסוק השלישי של הקדושה, הוא לקוח מתהילים מפרק קוף ממוו. עכשיו צריך לציין דבר מעניין, ששני הנבואות האלה, גם של ישעיהו וגם של יחזקאל, זה נבואות פורענות קשות, נבואות של חורבן. ישעיהו הוא היה בעצם נביא טרום חורבן, יחזקאל הוא נביא כבר של תקופת החורבן. החורבן היה בימיו, כבר שהוא היה, כבר היה בבבל, הוא גלה עם יחוניה מלך יהודה בגלות הראשונה, עוד כשבית המקדש היה קיים, אבל כל הזמן במראות נבואה הקדוש ברוך הוא מעביר אותו לארץ ומראה לו כל מיני דברים, והוא גם מוכיח את העם כמובן, זה היה תפקיד הנביאים. והמשמעות של שני הפסוקים האלה היא משמעות של חורבן המקדש. איך? כשישעיהו רואה את הקדוש ברוך הוא בבית המקדש ואומר קדוש קדוש השם צבאות מלוך כל הארץ כבודו, אם כבודו עכשיו מתפזר על פני כל העולם, איפה הוא לא נמצא עוד מעט, איפה הוא לא יהיה, הוא לא יהיה בבית המקדש. כלומר אומר לו הקדוש ברוך הוא, עד עכשיו אני יושב פה בבית המקדש, המושב שלי זה כאן, השכינה נמצאת פה, אבל עוד מעט אני אחריב את המקדש ואז יהיה מלוך עול הארץ כבודו. כלומר זה משמעות של פורענות. הנביא יחזקאל, שהוא כבר רואה את מעשה מרכבה, כמו שהסברנו את זה כשלמדנו את זה, שמעשה מרכבה פירושה סילוק שכינה, כלומר הקדוש ברוך הוא עולה על המרכבה והוא נוסע מבית המקדש, ובית המקדש נחרב. ואז אומר שם בנבואה, ברוך כבוד השם ממקומו. כלומר, מה זה ממקומו? שהוא מסתלק. הוא כבר לא נמצא בבית המקדש, אלא הוא מסתלק למקומו. וזהו, והמקדש נחרב. ולכן, קודם כל ברובד הראשוני, לכן באו חז"ל ותקנו את הפסוק השלישי, שלמלוך השם לעולם, אלוהיך ציון, לדור ודור הללויה, כן, שזה כבר פסוק כזה, שהוא בא קצת להמתיק את הדינים הקשים האלה ולהגיד, כן, הקדוש ברוך הוא ימלוך לעולם, אבל הוא גם אלוהינו, אלוהיך ציון, לדור ודור, הללויה, כן? כלומר, שהפורנות הזאת עתידה להיות מתוקנת, בסופו של דבר, בחזרת השכינה אל ציון, בחזרה אל עם ישראל. אז מה אם כן ראו חז"ל לקחת פסוקים כאלה קשים ונוראים ולהתקין אותם דווקא בתפילת הקדושה, שמשמעותה, כמו שביארו המקובלים, היא העלאת העולמות. בעצם התפילה הזאת, תפילת הקדושה, היא השיא והפסגה של התפילה שאנחנו מתפללים אל הקדוש ברוך הוא, שכידוע, אנחנו נראה את זה בהמשך, יש פה שער שלם על התפילה, ילמד את זה. אבל מה שבדרך כלל חושבים שאנחנו מתפללים, למה? כי יש לנו כל מיני דברים לשאול מהשם, לבקש בקשות וטענות ובעיות ומענות. אז אנחנו, אז יש לנו שלוש פעמים ביום איזה שעות קבלה כאלה, ואנחנו יכולים לבקש כל מיני דברים שחסרים לנו. זה גם נכון, זה גם נכון, אבל זה חלק מאוד קטן בתפילה. אנחנו נדבר על זה בהמשך בהרחבה, אבל בעיקר משמעות של התפילה זה הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, והתפילה נקראת עבודה. ואיזה עבודה אנחנו עושים בתפילה? בתפילה אנחנו בעצם מקשרים בין העולמות אל השם. במה אנחנו מקשרים? בעצם התפילה. שהרי כשאנחנו מדברים אחד עם השני, זה הקשר שבינינו. אם אנחנו לא מדברים, מסתובבים כל אחד לכיוון אחר, אין קשר. אבל הדיבור הוא הקשר בין האנשים. כנ"ל, הדיבור הוא הקשר בין הנבראים ובין עם ישראל בעיקר, אל הבורא שברא את המציאות. ועל ידי הדיבור נוצר קשר בין הבריאה לאלוקים, כי רק אנחנו בעלי הדיבור, לכן האדם נקרא מדבר, בסדר? רוח ממללה, ובכוח הדיבור אנחנו יוצרים את הקשר בין העולם לבורא שלו, לקדוש ברוך הוא, ואז ממילא העולם מתקרב אליו, ונוצר קשר וחיבור, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. הבריאה, כמו שאנחנו אמרנו, כשהעולם נברא, אז הוא כאילו נזרק החוץ, בריאה זה מלשון חוץ. מה זה בריאה? בריאה זה בחוץ. העולם כאילו יצא מהאלוקות. נברא זה אומר שהוא, כמו שאומר משה רבנו, במזמור המפורסם, שאנחנו אומרים אותו בשבת, בפסוקי דזמרה, כן? השם אלוקים, מעון אתה היית לנו. מה זה מעון היית לנו? מה זה מעון? מעון זה בית, בסדר? כמו מעון ראש הממשלה, לא היום מעון לתינוקות, זה גם סוג של, שהם גרים שם בשעות מסוימות של היום. אבל מעון, הכוונה בית, כן, מעון. אז בעצם כל הבריאה כאילו הייתה, כאילו אנחנו אומרים הקדוש ברוך הוא, אנחנו גרנו בתוכך. מעון אתה היית לנו, בטרם ערים יולד ותחולל ארץ ותבל, כן, היינו כאילו, ואז בראת אותנו, הוצאת אותנו החוצה, כמו לידה, בסדר? כמו שתינוק, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל כמו שתינוק שנמצא בבטן של אמא שלו יוצא, אז גם אנחנו נולדנו, אבל מה אנחנו רוצים כל הזמן? רוצים להתקרב אליך בחזרה, רוצים להגיע בחזרה בדבקות אל הבורא. ויש, ובעצם עיקר הפעולה שלנו, כן, של כל אחד ואחד ושל עם ישראל בכללותו, זה לתקן את העולם. מה זה תיקון העולם? זה לקרב את הבריאה אל הבורא בחזרה. ככל שהעולם מתרחק חלילה מהבורא, זה בעצם המצב הלא טוב, זה הרע, שהסימנים שלו זה כל מיני דברים רעים שקורים בעולם, כמו בשיא הרוע הזה, חורבן בית המקדש, שאנחנו מדברים עליו פה, שזה בעצם היה שיא הניתוק בין הקדוש ברוך הוא לעולם, שהרי חזן אומרים שבחורבן המקדש נפסקה מחיצת ברזל בינינו לבין אבינו שבשמיים. זה דבר הכי נורא, כי בית המקדש הוא היה נקודת הקשר וההשקה בין העולמות העליונים לעולם הזה, בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל ולכל העולם כולו, שהרי בבית המקדש נתברכו כל משפחות האדמה וכל העמים, וכל השפע הזה שירד מעת השם יתברך דרך בית המקדש שנקרא צוואר, כמו שהוא צוואר שמחבר בין הראש לגוף, זה בעצם היה המקדש. וכשבית המקדש נחרב, זה אסון כלל עולמי, זה צונמי שעיקה את כל העולם. אם רק הגויים וכל העמים היו מבינים מה היה עושה להם שהיה בית מקדש, היו מכריחים אותנו לבנות אותו. מכריחים, היו בכוח, תופסים אותנו, אומרים, עכשיו תבנו את בית המקדש. כי העולם בכלל נמצא במצב אחר, כשאין מקדש זה, 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 זה עולם אחר לגמרי. ולכן העבודה שלנו זה לקרב את העולם בחזרה אל האלוקות, לתקן את העולם על ידי קירובו אל בורא עולם, גאולתם של ישראל בתהליך הזה שהוא אמור להביא לבניין המקדש. ולכן דווקא הפסוקים האלה שהם מדברים על חורבן המקדש ועל סילוק השכינה, אבל כמו כל פורנות היא בעצם היעדר, כמו, כלומר במקום שהיה אמור להיות חיים בעוצמה הכי גדולה, באותו מקום יש, כשזה לא יוצא, יש היעדר חיים גדול, כן? זה כמו מה שחזן אומרים, שאישה שהיא יולדת, היא צריכה להיות טמאה. שבוע לבן, שבועיים לבת, ואחרי זה עוד דמי טהרה, ושואלים המפרשים, מה זאת אומרת? מה, אישה שהיא ילדה, היא צריכה להיות טמאה? מה הקשר? טומאה זה קשור למוות. טומאה זה קשור לצרת, למוות, לכל מיני דברים כאלה. למה אישה שילדה צריכה להיות טמאה? אז מסבירים שזה בדיוק העניין, זה הפסד של חיים, גם נידה זה אותו סיפור, שאישה שהיא עכשיו יש לה פה איזה פוטנציאל להביא חיים לעולם, כשזה לא קורה אז זה מביא טומאה, וגם כשיש לה חיים בתוכה שיוצאים החוצה והיא כאילו נשארת בלעדיהם, זה ישר מביא טומאה. אבל זה רק מראה שיש פה איזה פוטנציאל גדול לתיקון, לחיים. ולכן הפסוקים האלה, שהם פסוקי פורענות במקור שלהם, דווקא הם תומנים בחובם את היסודות הגדולים של תיקון העולם. קודם כל בפסוקים עצמם, כמו שראינו, שקדוש, קדוש, קדוש, השם צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. זה באמת, אפשר גם להסתכל על זה באופן חיובי, שהקדוש ברוך הוא מלוך כל הארץ כבודו, אז כל העולם כולו הוא קשור אל הבורא, וברוך כבוד השם ממקומו, שזה גם מראה על עוד איזשהו עניין נוסף, שנעבור כבר פה לרובד יותר עמוק, שזה מה שאומר הזוהר הקדוש, שהקודש הבריחו, הוא סתים וגליה. כלומר, עצמותו, כמו שכבר דיברנו על זה, היא נמצאת מעל העולמות בכלל, ואין לנו שום תפיסה בזה כלל. אי אפשר להבין את עצמות הבורא, כמו שאפשר להביא בזה דוגמה פשוטה, גם כשאנחנו חברים מאוד טובים אחד עם השני, אין לנו מושג להבין את הנשמה אחד של השני. גם אם אנחנו נהיה חברים הכי טובים בעולם, לעולם אנחנו לא נבין את מהות הנשמה, לא רק של השני, גם שלנו עצמנו. אבל כל הפגישה שלך עם הזולת היא פגישה של חיצוניות, כאילו אתה פוגש אותו ברמה חיצונית יותר עמוקה, פחות עמוקה, אבל ודאי שאת העצמות מהותו הנשמתית זה משהו שלא שייך בכלל למושגים שאנחנו בהם חיים, כל שכן כלפי הבורא, שעצמותו היא נעלמת ונסתרת, ורק הוא, כמו שאומר הרמב״ם, רק הוא היודע והמבין את עצמו, אין אף אחד זולתו שיכול להבין אותו, אבל הוא ברחמיו הגדולים מתגלה בבריאה, ואת הגילויים האלה אנחנו כן יכולים לתפוס כבר במידות כאלה או אחרות. ולכן הפסוק הראשון מדבר על מלוא כל הארץ כבודו, זה הגילויים האלוקיים, הגילויים במציאות. הפסוק השני, ברוך כבוד השם ממקומו. תדע לך שמה שאתה פוגש את הגילויים של האלוקות זה לא הכל, אל תחשוב שאתה מכיר אותו עכשיו ב-100%, אלא תבין שעצמותו ומהותו זה נעלם ונסתר ונמצא בכלל מעל העולמות, ופה אנחנו נפגשים רק עם הגילויים האלוקיים שבסופו של דבר מביאים אותנו למלכות השם בעולם, שהיא תתגלה בציון בבניין המקדש, ואז ממילא השכינה שתחזור למקומה, ולא רק שהיא תחזור למקומה, היא גם תשפיע על כל העולם כולו בתיקון אחד גדול ושלם, ומתוך הפורענות הזאת של החורבן, מתוך העומק של הרע, תצמח הישועה הגדולה, כמו שחזל אומרים שתשעה באב, יחד עם כל הצומות, כבר הנביא אומר, כן, זכריה, כן, שכל הצומות יהפכו לימי ססון ושמחה, לא לסתם ימים רגילים, זה לא שהצומות יתבטלו וזהו, ויהיה יום רגיל, אלא זה יהיה ימים שמחים, כי הימים האלה הם היו בעלי פוטנציאל גדול, בעלי פוטנציאל של חיים, של תיקון עצום, שזה לא מומש, זה הגיע לחורבן, שעם ישראל סיבב, כמו שאמרנו, בהתנהגותו, בפעולותיו, סיבב את החורבן, ואז היו ימים של פורענות ושל אבל נוראי, אבל זה עתיד להפוך להיות ימים שמחים. ולכן דווקא הקדושה, שהיא בעצם מבטאת את השיא של התפילה, כמו שאמרנו, הקדושה זה הפסגה של התפילה, אז היא בעצם פועלת באופן העמוק והנקודתי ביותר את הפעולה הריכוזית הזאת של התפילה, שהתפילה באופן כללי, כמו שאמרנו, זה הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא שמעלה את כל העולמות, ותפילת הקדושה במיוחד התפקיד שלה זה העלאת העולמות וזה השיא של התפילה. וזה בעצם שיא תפקיד האדם. כי זה המשמעות של האדם, זה הצלם האלוקים שלו, בשביל הוא נברא, ולכן דווקא הוא מזכיר, כשהוא מדבר פה לאדם כצלם אלוקים, שהוא פועל באופן נסיבתי על העולם, הוא מזכיר דווקא את הקדושה. למרות שזה נראה כאילו איזו דוגמה לא קשורה, אבל כן, כשאתה רוצה בשיא להגדיר את המשמעות של השפעת האדם על העולמות, זה תפילת הקדושה. ולכן גם המלאכים, שהם פועלים במרום, הם גם כן אומרים כביכול את הקדושה הזאת, אלא ששם כל מלאך או כל קאט של מלאכים אומרת רק משהו אחד. יש מלאכים שאומרים קדוש, יש מלאכים שאומרים ברוך, ועם ישראל יודע להגיד את הכל, גם קדוש וגם ברוך, ועוד להוסיף לזה ימלוך בסוף. וזה בעצם התיקון השלם. ולכן זאת המשמעות של של הדבר הזה. עוד נאמר בסוגריים שיש פה איזושהי עקיצה כלפי החסידות בעניין הזה, שהרי החסידים הם שינו את הנוסח של הקדושה מנוסח אשכנז המקורי והוסיפו את הכתר. כתר יתנו לך השם אלוקינו, כן, איך כתוב שם, מלאכים המון מעלה עם עמך ישראל קבוצה מטה, ואז משמע מפה שהמלאכים ועם ישראל אומרים את זה ביחד. אומר נפש החיים, לא, מה פתאום? עם ישראל קודמים, ואז המלאכים, הוא אומר, למרות שיש פה איזה זוהר, שהוא מביא שמשמע ממנו שזה כאילו ביחד, כמו שאומרים החסידים, אומר לא. כמו שהגמרה אומרת, שקודם כל עם ישראל אומר, ואחרי זה המלאכים. ואל תשנו לי את הנוסח של הזה, מה?
אז איך הזוהר, מאיפה הוא הביא את זה?
אומר שגם בזוהר זה לא הכוונה, אבל בפשוט אפשר להסביר את זה, אצל המלאכים אין זמן. בסדר? אחרי ולפני זה רק משהו שקשור מבחינתנו, אבל המלאכים הם חיים בעולם שאין בו זמן בכלל. אז
לשנות שוב לנקדישך?
מה?
לשנות שוב לנקדישך?
לא, שכל אחד יתפלל איכשהו. מי שמתפלל אשכנז, שיתפלל אשכנז. הספרד זה בעצם הנוסח שהבעל שם טוב תיקן אותו. ודאי שלא, זה צריך לדבוק. הארי הקדוש אומר בשער הכוונות שיש מספר נוסחים וכל אחד מכוון כנגד שער אחר בשמיים, וכל אחד חייב לדבוק בנוסח אבותיו ולא לשנות כלום. זה ממש... אז לכן לא זה, אבל מבחינה לימודית צריך להבין שיש פה איזה רעיונות ועקרונות. טוב, יש ככה סיפור מעניין שהגמרא מספרת על רבי אליעזר, שהגיע יום אחד לבית הכנסת ולא היה מניין, היו 9. מכירים את הסיפור? ומה היה עושה כל אחד אחר? טוב, היה מתפלל ביחידות, או שהיה הולך לחפש לעצמו איזה מניין של חב"ד. רבי אליעזר שחרר את עבדו הכנעני כדי שהוא יוכל להשלים מניין, והתפללו במניין בעשרה, התפללו תפילה כמו שצריך. אז קודם כל כבר הגמרא אומרת, מה, איך הוא עשה את זה? הרי כתוב שאסור לשחרר עבד כנעני, כל עוד משחרר עבד כנעני עובר בעשה, שנאמר לעולם בהם תעבודו. אז אסור לשחרר. אז הגמרא אומרת שזה היה לצורך מצווה, אחר כך הגמרא אומרת, מה, מצווה באה בעבירה? לא, זה מצווה דרבים. מצווה דרבים שני. אז הראש, הוא שואל שם כאילו, מה ביג דיל? כאילו, מה מצווה, תפילה במניין, אז בשביל זה הוא משחרר עבד כנעני? זה לא מסתדר, כאילו, זה לא הגיוני. אומר הראש שם דבר מעניין, שהוא רצה לזכות במצוות עשה כאין דאורייתא, שימו לב, זה דבר מדהים, של ונקדשתי בתוך בני ישראל. כלומר, אומר הראש שהקדושה שאנחנו אומרים, זה מצוות חכמים אמנם, זה החכמים תקנו, זה לא כתוב בתורה, הוא אומר ראש זה מצוות כאין דאורייתא, כן, זה גם איזו המצאה כזאת מעניינת, כי לא מצינו לכאורה, מה זאת אומרת, מה וחנוכה ופורים, מה זה לא כאין דאורייתא, הרי מאיפה הגמרא אומרת מה חנוכה ופורים זה מילות אסור, אז הכל נסמך על דאורייתא, אבל הראש אומר שפה יש איזה סמך מיוחד בפסוק ונקדשתי בתוך בני ישראל. מה זה ונקדשתי בתוך בני ישראל? זה הקדושה, זה מצווה כאין דאורייתא. אז רבי אליעזר היה מוכן לשחרר את עבדו הכנעני, כאילו גם לוותר על הממון שלו וגם להסתבך פה באיזה דיון לא פשוט, כי לכאורה אסור לשחרר עבד כנעני, אבל בשביל דבר כזה שזה מצוות עשה, כן, דאורייתא, היה מוכן לשחרר את עבדו הכנעני. וזה בעצם המשמעות של הקדושה, שזה דבר מאוד עמוק ויסודי ואיזושהי נקודה תמציתית של העלאת העולמות, שזה תמצית הוויית האדם ביותו צלם אלוקים, שזה התפקיד שלו, להעלות את העולמות ולקשר אותם אל הבורא. נאמר עוד נקודה אחת, לכן אנחנו גם עומדים עם רגליים צמודות בקדושה, כמו מלאכים, שעליהם כתוב רגליהם רגל ישרה, ולכן אנחנו עומדים עם רגליים צמודות בקדושה. אז זהו, אז מכאן תתחילו לכוון יותר בקדושה, כי זה באמת משהו מיוחד מאוד. בסדר? עכשיו נראה פה עוד כמה קטעים מהזוהר לסיום, ככה לכינוח. אבל עיקרו של דבר, כי הוא יתברך שמו, אחר שברא כל העולמות, ברא את האדם אחור למעשה בראשית, בריאה נפלאה, כוח מאסף לכל המחנות. עכשיו, מה זה בעצם הבריאה הזאת? מה הוא, איך הוא ברא את האדם, הקדוש ברוך הוא? שימו לב, שכלל בו כל צחצחות אורות הנפלאות והעולמות והיכלים העליונים שקדמו לו, וכל תבנית הכבוד העליון בסדר פרקי המרכבה, וכל הכוחות פרטים הנמצאים בכל העולמות העליונים ותחתונים, כולם נתנו כוח וחלק מעצמותם בבניינו, ונכללו בו במספר פרטי כוחותיו שבו. כלומר, האדם זה סוג של פאזל כזה, שהוא נברא מכל הבריאה כולה. כלומר, כל מה שהשם ברא בעולם, כאילו לקח ממנו איזה קצת, ומזה הוא ברא את האדם. ולכן, ממילא, לאדם יש השפעה עצומה על כל הבריאה כולה. כי הוא בנוי בעצם מכל דבר שיש בבריאה, יש בו חלק באדם. כל הבריאות האחרות, הם נבראו כדברים בפני עצמם. לכל אחד יש את התפקיד, לכל אחד יש את המטרה. אבל האדם הוא בעצם נכלל מכולם, מכל הבריאה כולה. כמו שאמרו בזוהר הקדוש, בפרשת יתרו, קודשא בריך הוא קד ברא לאלה ברנש, כן, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, סידר בי כל דיוקנין דרזין אלאין דאלמא דלעילה, כלומר לקח את כל הצורות, כל היסודות העליונים מעולמות העליונים, וכל דיוקנין דרזין תתאין, וכל הצורות של הסודות של העולמות התחתונים דלטטה, וכולם מתחקקה בברנש דאי הוא קיים בצלם אלוקים. זה הצלם האלוקים שהוא כלל אותו מכל הכוחות, מכל העולמות, הכניס בו קצת, כאילו מכל דבר, וזה מה שיצר את האדם. דכתיב, ויברא אלוקים את האדם בצלמו. ואז בעצם אדם יכול לשלוט בכל הבריאה כולה, להשפיע על כל הבריאה כולה בדבר הזה. הוא מביא פה עוד כמה מקורות מהזוהר, כן, אם תרצו אחרי זה תעיינו שם בכל המקורות הללו, פרשת תזריע, בראש פרשת במדבר וכולי, בידרא רבה, כמראה אדם, בראיה מאמנה, והיום אנחנו נעשה אדם, וכן אמרו זה הלשון יותר באורך בתיקוני זוהר חדש, בזוהר חדש יתרום, מעשה מרכבה, דיוקנה דאדם דדה איו דיוקנה דקליל כל דיוקנין, כן, בעברית דיוקנו של אדם זהו דיוקן שכולל כל הדיוקנין. ושם בשיר השירים ואומר אלוקים נעשה אדם בצלמנו, עיין שם היטב בכל המקומות הנזכרים. אז עד כאן הבאנו מקורות מהזוהר, ועכשיו ועיין בעץ חיים שער הצלם פרק א' ובליקותי תורה פרשת תיסה ופרשת האזינו. הנפש החיים תמיד להזכירכם, הוא מתחיל מהנגלה, הוא מביא מקורות מגמרא, ממדרשים, ואז הוא עובר למקורות מהזוהר, ומסיים בדרך כלל במקורות מהארי הקדוש, שזה מספר עץ חיים, וגם לקוטי תורה, שלקוטי תורה שבדרך כלל כותבים, הכוונה לא ללקוטי תורה של האדמו"ר הזקן, אם אתם יודעים על מה אני מדבר, אם לא אז לא משנה, אלא ליקוטי תורה של הארי הקדוש. בסדר? חבדניקים, שאתם שאלו אותם מה זה ליקוטי תורה, אגידו, זה ליקוטי תורה של האדמו"ר הזקן. אז האמת היא שברוב עם ישראל, כשאומרים ליקוטי תורה, זה הכוונה לליקוטי תורה של הארי, גם האדמו"ר הזקן, יש לו ליקוטי תורה חשובים, כבודם במקומם מונח. כלומר, בעצם מה שאנחנו מגיעים פה לדבר מדהים, שהאדם הוא בעצם עולם קטן. הזכרנו את זה כבר בעבר, שהאדם הוא עולם קטן, אבל יש פה עוד דבר חשוב, וזה כל האדם, שכל כוח פרטי שבו מסודר נגד עולם וכוח אחד פרטי מסוד השיעור קומה של כלל הכוחות והעולמות שמסודרים כביכול כתבנית קומת אדם, כמו שהתבר מרצה השם בשער ב' פרק ה'. כלומר, אנחנו מגלים פה דבר מדהים מדהים, שכל הבריאה כולה היא מסודרת כביכול בתבנית אדם, לא כמו אדם, כן, כמו שאנחנו נראים. אז ככה, אם אנחנו כאילו נעשה זום אאוט ונראה את כל הבריאה, אז נראה איזה אדם ענק כזה מרחף בחלל. זה לא ככה כמובן, אלא מבחינה רוחנית יש עולמות עליונים שהם כנגד הראש והעיניים והאוזניים והאף, יש עולמות בצוואר וידיים ורגליים וגוף, זה כבר עולמות העשייה, עולם שלנו שהוא נמצא בסוף השרשרת הזאת. כלומר, יש פה איזשהו מבנה שהמקובלים קוראים לו שיעור קומה, שהוא שיעור קומה של אדם, והאדם הוא בעצם שיעור קומה של כל העולמות. יש לנו פה עולם קטן שזה האדם, ואדם גדול שזה העולם. מעניין שהביטויים האלה, כבר הזכרנו את זה בשיעורים הקודמים, לראשונה אנחנו מוצאים אותם אצל הפילוסופים היווניים בכלל. כלומר, מי שהמציא את זה, מעניין, לא יודע, הם המציאו או שהם קיבלו את זה אולי איכשהו במסורת, אני יודע, פעם כתוב שאחד מחכמי, אחד מחכמי הקבלה מהזוהר היה שם ביוון, והוא אמר שהדברים שלכם הם קרובים לדברי תורה, רק הבעיה שלכם שאתם מנותקים מהמסורת, אתם הולכים רק עם השכל. אם היה לכם מסורת, כלומר איזושהי מחויבות לאיזשהם גבולות גזרה, אז יכולתם עם השכל שלכם להגיע לפלאים. אבל בגלל שאין לכם גבולות גזרה, אז אתם מתגלגלים לכל מיני דברים עקומים. אבל... מה? כן, כן, בדיוק, כן. גם הרמב״ם, שהוא מביא את אריסטו הרבה, הרמב״ם יש לו פרקים שלמים, נגיד בהלכות דעות, יש קטעים שלמים שמצוטטים מילה מילה מאריסטו. כלומר, אתה יכול כאילו לקום בבוקר, לברך את ברכת התורה, ולפתוח את הרמב״ם ולקרוא את אריסטו בעצם. כאילו תרגום של אריסטו. אלא מה? שהרמב״ם עשה לו מילה ותבילה. מה זה מילה ותבילה? הוא כאילו גייר אותו, כן? מה הכוונה? מילה שהוא חתך שם את כל הקטעים שהם לא... שכל מיני שטויות, כן, אז את זה הוא הוריד, ותבילה שהוא הכניס את זה לתוך התורה, לתוך הספר שלו. הוא לא כתב לך כאילו תרגום של ספר אריסטו.
באיזה ספר זה?
במשנה תורה לרמב״ם. נגיד הלכות דעות, הלכות דעות, יש שם קטעים שלמים. לא ראיתי את זה במקור, כן, אבל ככה כותבים המפרשים, קטעים שלמים שזה מאריסטו. לקח, תרגם מילה מילה מאריסטו. אבל הוא לא לקח את כל הספר של אריסטו, הוא חתך. מילה, כן? עשה לו חתך איפה שצריך, וגם הכניס את זה לתוך התורה, לתוך המשנה תורה שלו. לא כתב לנו, תרגם לנו את ספר אריסטו, קחו, תלמדו את ספר אריסטו. לא, אז אם זה בצורה כזאת, אז זה בסדר גמור. זה מה שאמר אותו, נראה לי רבי אבא זיין, אני לא זוכר בדיוק, שהוא הזדמן, כתוב הזוהר, ככה מספר, שהוא הזדמן ליוון, ואז הוא אמר להם, שתדעו לכם שהחוכמה שלכם היא קרובה וזה, אבל... יש פה איזה, יש לכם בג, כי אתם, אין לכם גבולות של המסורת, אתם לא מחויבים לשום דבר אלוקי, עליון, אלא אתם רק עם השכל שלכם, אז אתם גם מגיעים לדברים עקומים, או למעשים עקומים, כן, כמו שחזן אומרים, שאריסטו בעצמו היה אדם מאוד מושחת במידות, שפעם הוא אכל איזה ארנבת ככה, בלי לשחוט אותה, בלי זה, ואז תלמידים שלו שאלו אותו, מה אתה עושה? אז הוא אמר להם, בסדר, מה זה קשור? כן, זה כמו שהיה פעם איזו הרצאה של איזה רופא שהוא דיבר נגד האישון והראה תמונות של זה, של ריאות, מה זה עושה, וזה טוב, נגמרה הרצאה, כולם יוצאים החוצה, הוא רואה, מוציא חפיסה, לוקח סיגריה, מתחיל לעשן. אמרו לו, כאילו, מה הולך? אז הוא אומר להם, תשמעו, פה בעולם הסמוך יש פה הרצאה במתמטיקה. אז הפרופסור שם למתמטיקה, הוא לא נראה בצורת משולש, נכון? אז מה אתם רוצים? כאילו, זה לא... זה ההבדל בין תורה, שתורה זה חוכמת חיים, זה חוכמת הקודש, שהיא גם פועלת על האדם בצורה איך לחיות בצורה נכונה, לבין תורה אנושית, שהיא כאילו יכול להיות מאוד יפה בתיאוריה, אבל בפרקטיקה אתה בכלל תהיה משהו אחר, וזה בדיוק הייתה הבעיה של הפילוסופים, שהם דיברו דברים מאוד יפים, אבל זה לא תיקן את האדם, היוונים, עכשיו אנחנו רק עברנו את חנוכה לא מזמן, אז אפשר לדבר על זה, הם היו אומה שהביאה לעולם את הקלקולים הכי גדולים, את כל הזנות והפריצות וכל כל מה שהתרבות המודרנית שלנו היום היא מבוססת, זה בעצם על על היוונים. ואתה אומר, איך זה יכול להיות? מצד אחד פילוסופיה, חוכמה וכל הדברים, ומצד שני שחיתות מידותית ופריצות וכל מיני דברים כאלה. זה בדיוק התוצאה, שהשכל הוא משוחרר, שאתה חי רק עם עצמך ואתה מגיע לפסגות גבוהות מאוד של הכרה, של הבנה, אפילו הבנה רוחנית. אבל כשאין לך שום מסגרת של מסורת, של אלוקות, אז אתה גם מדרדר לדברים נוראים. וזה בדיוק היה מאבק איתם, שעם ישראל נאבק על הנקודה הזאת. מה יוביל את העולם? התורה, הדעה האלוקית, או השכל האנושי הפשוט, שהוא בסופו של דבר מגיע לקלקולים מאוד גדולים. בסדר? זה הנקודה. אז מעניין ששוב, גם המושג הזה, נחזור לענייננו ונסיים, המושג הזה, עולם קטן, שזה האדם, זה, הם אמרו, כלומר הם הבינו בשכלם, דבר מדהים, שאדם באמת הוא כנגד העולם, כנגד המציאות, ועדיין הם התגלגלו לכל מיני דברים שהם התגלגלו, אבל עכשיו להבדיל בין התמלה לקדוש, המקובלים מסבירים את המושג הזה בדיוק באופן הזה. שכל העולם כולו, כל הבריאה היא נבראה בתבנית אדם, לכן גם יחזקאל במעשה מרכבה, כמו שראינו, רואה על הכיסא כדמות אדם, שזה בעצם ביטוי לכל ההופעות העליונות, האלוקיות של כלל העולמות, של כלל השיעור קומה. והאדם ממילא, אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, את כל המערכת הענקית הזאת, את האדם הגדול, אז הוא בעצם מתמצת אותו לעולם קטן, לאדם, שבידיו המפתחות של שליטה בכל המציאות, בזה שהוא בעצם כלול מכל המציאות. אז הוא שולט בכל העולם, בכל המציאות. זה בעצם המשמעות של האדם, של הצלם האלוקים שלו. ולאחר כבר שזה קרה, שזה נברא בצורה כזאת, אז קרה בג מאוד גדול בכל הסיפור הזה, וזה חטא אדם הראשון, שהוא קצת בלבל ועיוות את המציאות של צלם אלוקים, הוא לא ביטל אותה לגמרי, אבל הוא קצת עיוות אותה ושינה אותה. ועל כך אנחנו בעזרת השם נדון בפעם הבאה על חטא אדם הראשון ועל ההשלכות שלו, על כל המציאות. טוב, שיהיה לילה טוב, שורות טובות.